שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
מאזינים בארץ ובעולם, אנחנו כבר 24 ימים לעומר ומתקרבים כבר ליום ה-50, היום שבו נולד עם ישראל. בעזרת השם נחגוג בו 3,334 שנות קיום, מספר מדהים של קיום על טבעי, קיום ניסי של המציאות שמייצגת את הבורא בעולם, והבורא הבטיח שהיא תתקיים לעד, שומר עמו ישראל לעד, ואין אומתנו מה אלא בתורותיה. הבורא הבטיח שתי הבטחות, שעם ישראל יהיה קיים לעולם, ושהתורה תהיה קיימת לעולם ולא תשתנן אלא נצח נצחים, כי לא תשכח מפי זרעו. ידוע הכיתוב הזה שנמצא בפתח למערת רבי שמעון בר יוחאי במירון, כי לא תשכח מפי זרעו. מי ששם את הכיתוב הזה התכוון כנראה לסופי תיבות של החמש מילים האלה, שהם חמש אותיות בשם יוחאי. כי לא תשכח מפי זרעו, אותיות יוחאי, זרעו של יוחאי ידאג. כלומר רבי שמעון אומר בגמרא שהוא מבטיח שהתורה לא תשכח מעם ישראל, לא עם ישראל יכלה ולא התורה תכלה. וזאת המציאות שאנחנו רואים מול עינינו כבר בסוף ימות עולם, שנת ה-אלפים תשפ"ב, 5782 לבריאת העולם, שזה נוסע איתנו כבר אלפי שנים, אותה תורה ללא שינוי, בין אם אנשים הגיעו ממקום ששמו בוחרה או ממקום ששמו אורוגוואי, מאות מאות מדינות, ללא שום תקשורת במשך אלפי שנים, אותה תורה, אותם הדסים, אותם לולבים, אותם גיטים, אותם קידושים, אותם מאות אלפי אותיות, מאות אלפי אותיות בתורה הקדושה. והם הגיעו ממקום אחד, מסיני. והנה באותה תורה, ישנה מצווה מיוחדת שהחגיגה של היום הולדת הזו תארך עם ספירה מוקדמת. לקראת היום הזה נהיית לעם, אתם לא תעשו את זה באופן פתאומי, אלא תספרו, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעי תספרו 50 יום, וביום ה-50 עצרת תהיה לכם. מעניין למה, יש כאן עניין לחבר בין פסח לשבועות, עד כדי כך החיבור קיים, שבפרשת השבוע שקראנו, פרשת אמור, הרמב"ן הקדוש אומר שהימים של ספירת העומר זה בגדר ימי חול המועד. מה זה חול המועד? חול המועד אלה הם ימים שמחברים בין קדושה אחת לקדושה שכנגד. לדוגמה, ימי חול המועד סוכות מחברים בין הראשון לשמיני. הראשון הוא יום ראשון של סוכות, השמיני שמיני עצרת, והימים שבינתיים שבין קדושה הראשונה הפותחת לקדושה הנועלת הם ימי חול המועד. כנ"ל מחבר הרמב"ן בין פסח לשבועות ואומר שבמקרה הזה זה לא שבעה ימים אלא שבעה שבועות, מחמת גודל טומאת מצרים, גודל הצורך להתנקות מכל כך הרבה חלאה טומאה, כמו שאומרים בתפילה שאומרים מיד לאחר ספירת העומר, במתת ימים, ריבונו של עולם, אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך, לספור ספירת העומר כדי לטהרנו מקליפותינו ומתאומותינו, ובהמשך אומרים, ובזכות מה שפגמתי, בזכות ספירת העומר שספרתי היום, יתוקן מה שפגמתי בספירה, נגיד היום שזה 24 ימים לעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים, אז מתקנים את ה... ספירה שנקראת תפארת שבנצח. ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, ולתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו מכל סיג ופגם, ולתארינו ולקדשנו בקדושתך העליונה, אמן סלע. על איזה סיג מדברים, על איזה פגם, על איזה קליפה ואיזה תומען, על לשים לב למה שכתוב בסידור, ואנחנו אומרים זאת מדי יום ביומו, לתקן ולסלק סיגים, פגמים, קליפות ותומעות, על איזה קליפה מדובר, על משהו שקשור לקליפת מצרים, ואנחנו סופרים כדי להתכונן ליום הולדת הזה, עושים ספירה, עד כדי כך שבראשונים שואלים, למה לא עושים ספירה לאחור? כך שואל בספר החינוך, למה לא עושים ספירה לאחור? 49, 48, 47, 46, למה עושים ספירה בכיוון של מוסיף והולך? אז הוא עונה את מה שעונה, אנחנו סופרים את מה שכבר יש לנו, את מה שכבר אספנו, אבל הכיוון הוא כיוון של הכנה לקראת היום הולדת, וההכנה הזו דורשת התנתקות. זה נדמה בספר הזוהר, מדמה את הספירה הזו לספירת שבעה נקיים, מין סוג של התארות והתקדשות ומחמת גודל תומת מצרים, לא מספיקים שבעה, אלא צריך שבע בריבוע, על כל יום, עוד כל שבוע הוא אחד. ממה מתנתקים? ממה מתנקים? ממה מקרצפים? מהו הדבר שכל כך חשוב להתנתק ממנו כדי להגיע ליום הזה? לא שמענו שישנה ספירה מיוחדת לקראת פסח. לא שמענו שישנה ספירה מיוחדת לקראת ראש השנה. ספירה מיוחדת לקראת יום הכיפורים. כאן לא שמענו ספירה מיוחדת לקראת סוכות. מה כאן העניין שצריך לצורך יום ההולדת של העם היהודי, יום ההוויה שלו, היום הזה נהיית לעם, נאמר במתן תורה, נהיית, זה נקרא באנגלית existence, כלומר עצם ההוויה שלנו, עצם הקיום שלנו, יש צורך להתכונן, לציין את ההוויה העמוקה ביותר שלנו, ממה צריך להתנקות כל כך, יום יום, ואז מצליחים לקבל את השפע, יש להתחבר, יש אפשרות להתחבר למציאות הנצחית שלנו. את התשובה נותנים רבותינו הראשונים. מצרים זה דבר שמסמל כל מיני דברים לא טובים, וכידוע כל אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא משעבוד מצרים. צריך לצאת מהמצרים הזה. המילה מצרים זה מילים של מיצרים. האותיות האלה הם גם המילה מיצרים. מיצרים פירושו איזה שהם מחיצות, גבולות, חציצות. מיצר זה מין סוג של גבול שיוצר לחץ. כתוב שם באתונו של בלעם, ותעמוד במקום צר ותלחץ אל הקיר. כשאדם נמצא חס ושלום בצרה, אז המילה צרה היא מלשון צר, לוחץ לו, קטן עליו. הוא לא משוחרר, הוא לא נמצא ברווחה. הוא רוצה לצאת מן המיצר אל המרחב. מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב כה. הוא נמצא במיצר, במקום לחוץ, כואב לו, לוחץ לו, פיזית, נפשית. אחרינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, הם בתוך גבול של שבי. המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה, ממקום צר, למקום מרווח, מצרה לרווחה. ידוע במשניות ששתי נשים לגבר אחד נקראות צרות זו לזו. צרות. למה הן נקראות צרות זו לזו? משום שאין מקום לאותו גבר עבור שתי נשים. אחת דוחפת את השנייה, כל אחת רוצה את תשומת הלב הנדרשת, כל אחת רוצה את המרחב שלה, וזה מתנגש. אז שתי נשים לאיש אחד, לפני תקנת רבינו גרשום מאור הגולה שעשר זאת, או בקהילות שלא קיבלו את זה, אז הן נקראות צרות זו לזו, צרות. צר, מיצרים, זה מיצר ים, מאמצע דקרייש, עם יוד. ומם, יוד ומם זה בגמטריה 50, 50 שערי מיצר, 50 שערי תומעה קוראים לזה. המילה תמז גם כן אותיות אטום כידוע, תת מם א', אותיות א' תת מם. משהו סגור, לא פתוח, משהו אטום, תמץ לו. הוא לא מרגיש, הוא לא חש, הוא לא פתוח, אין לו רחבות אופקים, אין לו אספקטים רחבים לראות את הנושא. הוא סגור שם בתוך תא, ולא רואה מעבר לצרכים הכי קרובים אליו, לרצונות שלו. אז מה זה המצרים הזה שכל אחד מאיתנו כתוב שנקרא עברים, עברים, חזל אומרים זה שתי מילים בנות שתיים ושלוש אותיות, עובר ים, כך אומרים חזל. עברים אנחנו, השם אלוקי העברים נקרא עלינו, עוברי ים, אנחנו עוברים את המחיצות הללו. אז המחיצות המרכזיות של מצרים, של הקליפה הזו שנקראת מצרים, יש להם שתי כותרות, והם הדברים הכי הכי מצמצמים את האדם, סוגרים עליו את הראייה הרחבה, מה שאצלנו נקרא ראיית שמיים. הוא לא רואה את השמיים, הוא לא יכול להגיע לסיני. במעמד של הר סיני הבורא הראה לנו מראות אלוקים, למען תהיה יראתו על פניכם, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. יש מצווה להעביר לבנים ולנכדים את סגב המעמד של הר סיני, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך, שב עם הבנים, שב עם הנכדים, שביב השב, שביב הקשה עם הנכדים, תעבירי את מה שסבא סיפר לך, ותחברי את הדורות. זה כבר רץ איתנו 3,334 שנים, לא לעצור, שלא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן, כפי שאמר רבינו הקדוש, החתם סופר. להעביר את המסר אשר ראו עיניך, ראו עיניך. התנתקנו מהמצריות, מהמיצרים הסוגרים עלינו, ואז אפשר לראות בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה. ראיית שמיים, יראת אותיות ראיית שמיים. מהם הכותרות של הדברים שסוגרים על האדם, והבורא אומר, תוציא את עצמך מהשיג ומהפגם, מהקליפה ומהתומעה, בעבודה סיזיפית יומיומית של ממתת יום ושבעה שבועות, תספור לך מאחל חרמש בקמה. שתי הכותרות של התומעה המצרית הם גאווה וחוסר צניעות. גאווה וחוסר צניעות. אולי נתחיל בגאווה. פרעו, שהוא הסמל המצרי, אומר, לי אורי ואני עשיתיני. מי השם אשר אשמע בקולו? מי הוא אותו השם אשר אשמע בקולו? לי אורי, לא רוצה לשמוע, לא ידעתי את השם, לא מוכר לי, אני לא מכיר אותו ברפרטואר הנרחב של המכרים שלי, לא ידעתי את השם. המלאך, כידוע, היה 70 שרים עליונים שממונים על 70 אומות. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל אין, אלא בורא הוא ישירות על ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה תמיד מראשית שנה ועד אחרית שנה. ואנחנו לחלקו של הקדוש ברוך הוא ישירות. זה נקרא מלכי המלכים. השפעה עוברת, כמו שעכשיו יש מלחמה נאמר בין אוקראינה לרוסיה. אומר רשי בברכות, כמדומני דף י' ז', אפשר לראות שם, המלחמה בין אומות זה מלחמה בין השרים העליונים למעלה בשמיים, בין שתי האומות האלה, לפי רמת הזכויות והמצב הרוחני של כל אומה שמיוצגת למעלה. וזה משתלשל למטה בצורת פצצות ובצורת טילים, אבל השורש הוא למעלה. המלחמה היא למעלה, שהייתה מלחמה בת 8 שנים בין איראן לעיראק, הסטייפל לראש קהילות יעקב היה אומר, שיהרגו זה בזה, שתי השרים העליונים מתגוששים ביניהם, זה שממונה מה שנקרא איראן ועיראק. יש בחינות רוחניות, אנחנו אומרים את זה בכל ליל שבת, משלום עליכם מלאכי השרות, משרי המלאכי השרת מלאכי העליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. מי הוא מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא? מי הם המלאכים? יש מלך פה, מלך ירדן, מלך סעודיה, אנשים בעלי כוח להרוג ולהחיות, אבל מי זה מלכי המלכים? מלכי המלכים. זה מה שנקרא המצבים האלה. של השרים האלה, הבחינות העליונות למעלה, איך קוראים לאותו שר שממונה על מצרים? מצרים. אומר הנביא, רהב. רהב, לא פנה אל רהבים. ריש היבט, שחץ, דוחק רגלי שכינה. בורא העולם אומר על הגאוותן, תשמע, המציאות הזו לא נתנת לי מקום. אני הנווט, אני הנהל. הכוחות שלנו, אנחנו נשיג אותו בקצה העולם. אנחנו נשמור על ביטחוננו בכל מצב. ניקח את גורלנו בידינו. כל מיני מילים שעניינם לא נותן מקום לקדוש ברוך הוא בהוויה, בתודעה, במציאות. זה נושא שקשור לאמונה. הדבר הזה אומר הבורא על אותו גאוותן, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הוא דוחק רגלי שכינה. כשהבורא כביכול נדחק, כל המתגעד דוחק רגלי שכינה, כפי שכותב הרמב"ן באיגרת הידועה שלו, אז המצב מסוכן. שנאמר, הסתרת פניך, הייתי נבהל. לא ניתן לחוש את הקרבת אלוקים, משום שדוחקים אותו החוצה, אין מודעות. הוא פשוט לא חושב על זה שכל פעימת לב שלו, יש מישהו בשמיים שמפעים כל פעימת לב שלו מ-60 או 70 הפעימות בדקה, וגם דואג לכך שהקצב יהיה סדיר בלי פרפורי חדרים ובלי פרפורי פרוסדורים. אין לו סוללות חשמל להפעיל את קצב הלב, אלא יש חשמל אלוקי טבעי בלב, הוא אפילו לא חושב על זה. שאם הבורא לרגע מפסיק, יש לו דום לב ואין בן אדם. אותו גאוותן פשוט חי מחוץ למציאות. זה נקרא טועה בדרכי החיים. טועה בטף, לא טועה בטט. יש לו פה טעות שהבורא אומר, הוא בכלל חי מחוץ לכל מציאות, מין כמו חתול, כמו זבוב. הוא פשוט לא נמצא במציאות. הוא לא רואה, אין לו ראיית שמיים. ראשית של החוכמה זה יראת השם. יראת השם ראשית דעת. מי נותן לך את הפעילות של הלבלב? אתה אוכל סוכרים ואוכל רוגלך ואוכל פחמימות ולא קופץ לך הסוכר ל-400-500. מי מאזן את רמת הסוכר בדם על ידי איזשהו זורק אינסולין מהפעילות של הלבלב התקינה שלך? אתה הפעלת את זה? לא חושב, חי כסוס שוטף במלחמה ועוד נקרא אינטליגנט, אינטלקטואל, מצליחן. 750 אלף שקל לחודש. רכב מאוד מאוד מהודר ויוקרתי וסטייליסטי. אי אפשר להאמין את ההיפוך של המציאויות שיש בעולם שמולנו. אבל הבעיה היא כאן שהבורא שונא גאוותנים. תועבת השם כל גבל לב. זה פשוט מסוכן. לא רק שזה חטא. לא רק שזה עבירה כמו עבירה לאכול טרפות ונבלות. לא ראיתי שכתוב על אוכל טרפות שהבורא שונא אותו. הוא עובר עליו וחייב מלכות, אבל לא כתוב שהבורא שונא, שונא, שונא. תועבה נאמר על העניין של הגאוותן. וכשהבורא שונא, ויש לאדם את המצב המזעזע הזה של התחושה של אני ואני ואני, והקריזמה שלי, והידיעות שלי, והכישרונות שלי, והברקות שלי, וההיטקיסטיות שלי, וכל... זה למעשה נותן מצב שהוא לא ירגיש את אלוקים. הוא פשוט חי במנותק, הבורא בורח ממנו. זה מסכן את הביטחון שלנו. משום שהסתרת פניך, הייתי נבהל. קשה לי לשכוח את אותו מפקד משטרת ירושלים לפני כמה וכמה שנים, שעשה מסיבת עיתונאים גדולה. שמעתי את המסיבת עיתונאים הזו, איך שהוא מתרברב ואומר לעיני כל את ההצלחות הגדולות שלו. לא היה פיגוע אחד כל השנה בסיכום מחוז ירושלים מבחינת פעילות משטרתית, ושלטנו גם בסילואן, ושלטנו גם בשייך ג'רח, ושלטנו בוואדי, באג'וז, איזה מקום כזה. ואחד החברים שלי התקשר אליי, שמעת, הוא היה בדרכו, אני מפחד לפתוח חדשות בשעות הקרובות, מי יודע מה יקרה עכשיו? הרי אנחנו בלי השגחה אלוקית, זה סכנת נפשות. שורץ ערבים בכל מקום, מי מונע באדם? פועלי בניין, אנשים שנמצאים במלונות, נמצאים במסעדות, נמצאים בבתי חולים, במרפאות. מי מפריע להם מהסתה של איזשהו מסית ומדיח אסלאמיסטי במסגד להביא חצי קילו מטען ולשים באיזה פח? הרי אנחנו מפחדים להסתובב אצלם, הם ממש לא מפחדים להסתובב אצלנו. אומר, אני מפחד שהמפקד משטרת ירושלים הזה, הוא עצמו הסכנה הביטחונית החמורה ביותר, הוא מסלק בהתרברבות הזו. את ההשגחה מאיתנו, משום שהבורא שומע כאלה מילים, דוחקים אותו החוצה, ממילא אנחנו נמצאים בסיכון, אין השגחה. אמרתי לו, אני ממש מסכים איתך, מה אני יכולים? בוא נתחזק ביותר לימוד תורה חזק בשעות הקרובות האלה, להוסיף למאזן של כלל ישראל יותר זכויות. לא חלפו יותר מ3-4 שעות. פיגוע שרצח 8 נערים בישיבת מרכז הרב לצעירים בקריאת משה בירושלים. זה היה במוצאי ראש חודש אדר א', מתחת לאף של תחנת המשטרה. ואלמלא איזה אמיץ אחד שהמשטרה התעכבה מלהגיע, והתשתלט על המחבל, מי יודע לאן היה מגיע, לאולם בית המדרש שם או משהו. רבותיי, זאת הסכנה הביטחונית הקשה ביותר, שלא משתחררים מהמצריות. נשארים בגלות השחצנית הזו, של המיצרים, של אני ואני ואני. הוא מקבל דום לב קטן, הפרעה כלייתית של איזה דלקת בכליות, הוא רץ לדיאליזה כמו תת הלב, ואז נזכר שיש בורא שנותן לו את הכליות, שכל כליה שווה עשרות אלפי דולרים. עד מתי העיוורון הזה יימשך? שלא ניפול בעיוורון הזה, סופרים ספירת העומר, כדי לצאת מהמצריות הזו, ואז יש איזשהו נפש יותר טהורה ונקייה להתאחד עם שורשה, כמו ברזל שמתלכד עם המגנט, אם אין איזה בול עץ של מחיצה שקוטעת את השדה המגנטי. דווקא נפשי אחריך, ביתמך ימיניך, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. רבינו משה חיים לוצאטו בספר מסילת ישרים כותב שהקדוש ברוך הוא בהקדמה הוא כמו מגנט, אבן השואבת. ונשמת ישראל זה ברזל שנמשך, נמשכת לבורא. ואני קרבת אלוקים לי טוב, אבל בתנאי שאין חציצה בשדה המגנטי. אין את המצריות בכותרת של גאווה. ומכאן לכותרת השנייה של מצריות. זרמת סוסים זרמתם ובשר חמורים בשרם. ערוות הארץ, שטופים בזימה. שוב, המצומצמות הזו, לחוש רק את האני שלו, לא במובן של כבוד שאני יכול ואני חכם ואני עוצמתי, אלא במובן היצרי הפשוט, כמו כל סוס וכל בהמה. פשוט, בורא גם את זה שונא. בלעם ידע זאת, אמר אלוקיהם של אלו שונא זימה. הוא בא ואמר לבלק, תשמע, עזוב את הנושא של הכללות, אתה ביקשת ממני לקלל, נכון, יש לי הרבה רפרטואר עשיר ורזומה מאוד מגוון בנושא של כללות, אבל לא עם יהודים, אלא בין מדינות העולם, כמו מדיין מול מואב, אבל לא אצל יהודים. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו. אלוקים אוהב אותם, תרועה מלשון ריבה ורעות וחיבה. אלוקים אוהב את הקבוצה הזו, היא הקבוצה שלו, היא הנציגות שלו בעולם הזה, בנים אתם להשם אלוקיכם. אבא אוהב את בנו. אם אתה רוצה לפגוע בהם, אני לא יכול באמצעות כללות. מה יזעום לו זעם השם, מה יקוב לו כבוקל. הבורא לא אהבה לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך, הבורא לא זעם באותם הימים. למרות שכל זוהם בכל יום על המצב של העולם. אבל, אומר בלעם לבלק, אני אציע לך הצעה אחרת. תיסוג נא מהבקשות אודות הכללות. יש שיטה אחרת, והיא לסלק את הכיפת ברזל, במרכאות. לסלק את הגינון שהבורא מגונן עליהם. דבר אחד יכול לסלק את האלוקים ואת השגחתו מהם. חוסר צניות. את הנושא המצרי. אם אתה מוכן להפקיר את ביתך, כוסבי, ובעקבותיה תבון הכל השאר, אז תצליח. אני מכיר את האלוקים האלה, אז זה שונא זימה. לא רק שזימה היא דבר אסור, השקיעות בעולם המסכים וכל המסתעף מזה, אלא הוא שונא, אפילו על מחללי שבתות, שאלתי את רבותיי, האם נמצא באיזה מקום בחזל לשון שכתוב שהבורא שונא מחללי שבתות? לא מצאתי עדיין. שונא, אסור לחלל שבת, כמובן מחלל שבת בפרסיה כנוכרי לכל דבריו ויצא מכלל ישראל ולא מצטרף למניין, כמו שכותב הרמב״ם, מביא המשנה ברורה חפץ חיים הקדוש בהקדמה לחלק שלישי של המשנה ברורה. לא מצאנו תופעה כזו אפילו במי שאוכל טרפות כל החיים, מי שאוכל חזיר כל החיים, אפילו מי שעוסק בעריות כל החיים, לא שמענו כזה דבר שהוא יצא מכלל ישראל ולא מצטרף למניין, וינו יאי נסך, וכנוכרי לכל דבריו. רק בעובד עבודה זרה, ובמחלל שבת בפרסיה. אבל לא מצאתי את הביטוי שונא. שונא נאמר על חוסר קדושה. תועבות אשר עשו כל אלה שישבו לפניך בארץ כנען, הם נסתלקו מכאן, הם ירדו מן הארץ, עזבו את המקום, אל תחזור על התועבות האלה. הדבר הזה הוא שנוא אצל הבורא, ואכן בלק מרוב שנאתו הפקיר את ביתו, בעקבותיה באו כל שאר בנות מדיין מואב, והתוצאה הייתה 24,000 הרוגים, במנה ראשונה. ואלמלא פנחס עשה את המעשה עם זמרי בן סלוש, שהיה שלומיאל בן צור, שדאי נשיא שבט שמעון וכוסבי בצור, הייתה שואה לא של שליש העם היהודי של 6 מיליון, אלא הייתה שואה של כל ה-18 מיליון. כל ה-18 מיליונים. קיליתי את בני ישראל בקינתי, אלא שפנחס בן אלעזר הישיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את ישראל בקינתי. לכן הוא נהיה אליהו הנביא, שנהיה מלאך הברית שממונה על קדושת ישראל בכל ברית מילה. ולכן המציאות הזו, אני יודע שהיה בזמנו פיגוע קשה מאוד בקו 2 לפני מספר שנים, באוטובוס דו מפרקי שעשה את דרכו 9:15 בערב מהכותל המערבי לכיוון העיר בירושלים, ומחבל עלה עם חגורת נפץ על עצמו והתפוצץ שם. וכל גדולי ישראל כתבו שהסיבה הייתה חוסר השגחה, ברור. אבל למה הייתה חוסר השגחה? אוטובוס מעורב ודחוס בגברים ונשים. ואז גדולי הצדיקים האדמו"רים התחילו את התקנה של אוטובוסים מהדרין שיש הפרדה. כדי להציל את העם היהודי, לך תסביר את זה למי שלא גדל על ברכי ההיסטוריה היהודית של 3,334 שנים, ואימץ היסטוריה, אימץ תרבות אמריקנית מערבית גלותית. ומאז פסקה המגפה, הם אומרים, ידוע לנו בבירור שהאוטובוס הזה, הדו מפרקי שיצא מהכותל, נדחס ונדחס בגברים ונשים, לא ייתכן לשמור על גדרי הקדושה, וממילא אין השגחה, הסתרת פניך. משום שבזמן שיש ערווה דבר ושב מאחריך, לך תסביר את זה לאייפוניסט או למי שקופצים לו תמונות, משום שהוא הנגיש את עצמו לכלי שאין לו מחיצות. זה לא פשוט. כדי להרגיש אלוקות צריך לצאת ממצריות. קדושה פירושו התנתקות מדברים שהם פרוצים כמה שיותר וענווה. וזה גורם תשתית בנפש לאחר ספירת ממתת ימים, שאדם יימשך אל הבורא כמו שברזל נמשך למגנט. דווקא נפשי אחריך, ביתמך ימיניך. אלה שתי הקליפות המצריות שעליהם כתוב תואבת השם. גבה לב ועניינים שקשורים לחוסר קדושה. ואנחנו יום יום עובדים על עצמנו כדי להתנתק ולעשות בדק בית פנימי, כדי להרגיש יותר אלוקות ולהיות כלי קיבול לכך שאנחנו נקבל את המתנה הזו ששמה קרבת אלוקים. יגעת ומצאת. מצידנו אנחנו מתייגעים, ולאחר שמתייגעים יש כלי קיבול ראוי, ואז מקבלים את המתנה של כבוד שמיים, של קרבת אלוקים. ישנו פסוק שכולנו אומרים אותו, אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך והמלאו, אומרים רבותינו, המעלך מארץ מצרים זה פסח. זה יום העצמאות הבסיסי של עם ישראל, שאנחנו יצאנו מעבדות לחירות. ואז הרחב פיך, מתחיל חול המועד. מה עושים בחול המועד? מרחיבים את הפה, מכינים את הכלי קיבול, שלא יהיה אטום, חתום וסתום וחתמה, אטום, וללא חורים. ואז מגיע יום ה-50, והמלאו. אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, פסח, הרחב פיך, ספירת העומר, והמלאו שבועות. זה שונה מכל המועדים. אתה רוצה להרגיש אותי, אומר בורא העולם, אנוכי השם אלוקיך, אתה רוצה להרגיש שאני ממלא כל עלמין, לתתר פנוי ממני, אני מקומו של עולם ואין העולם מקומי, תצא ממצרים. אנוכי השם אלוקיך, לא אשר בראתי עולם ומלואו. הוא לא בא לתת פה כרטיס ביקור מיהו. הוא בא לתת לנו הבורא עצה בדיבר הראשון מעשרת הדיברות. אתה רוצה להרגיש אותי? כל השנה, לא דווקא בשבועות. תסלק את המחיצות. זה מזכיר את אותו בחור שהגיע לאחד מגדולי הדור ואמר לו, אין לי טעם בלימוד התורה, אין לי טעם בקיום המצוות, אני נהנה מטיולים, מאוכל, מזלילות, מתרבות של שקיעה בעולם המעדנים. אמר לו אותו גדול, תראה, אם לאדם יש פצעים בפה, קשה לו ליהנות מאוכל. הוא צריך לנקות את הפצעים, לרפא אותם, כבר שכל לעיסה, כל הכנסת איזשהו מזון לחלל הפה, מיד מעוררת את המגע עם אותם פצעים, וזה גורם לו כאבי תופת. אם אתה רוצה ליהנות מהמזון, אתה צריך קודם להכשיר את הפה. כנל כאן. אתה רוצה ליהנות מהתורה, התורה בעצמה היא מתוקה. כי הדבר מתוק בעצמותו, רבבות לומדי תורה לא עוזבים את הגמרא עד אמצע הלילה, לא משום שמישהו מכריח אותם, לא צבא ולא שום מחויבות של סדרי ישיבה. הם הרגישו את המתיקות של טעמה כי טוב שחרה, לא יכבה בלילה נראה. הם נהנים מהמתיקות ולא סוגרים את החשמל בלילה. אם יש פה בעיה, הבעיה היא שהפה כנראה אצלך הוא עם פצעים ואתה לא מרגיש. זה כאילו היית לוקח אוכל הכי טעים ועוטף אותו ב-15 ניילונים נצמדים שאימא עוטפת סנדוויץ'ים ומתחיל ללעוס, ואתה צורק שאתה לא מרגיש טעם של סנדוויץ' ולא של טונה ולא של ביצים. אדוני, תקלף את הניילונים הנצמדים ואז תרגיש את הסוכריה. הניילונים הנצמדים והמחיצות האלה זה המצריות הזו. מבקשים, אנא, קודם תתנתק קצת, לא עד הסוף, אבל להתקרב. זה ריבונו של עולם, אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך לספור ספירת העומר, כדי לטהרנו מקליפותינו ומתומותינו. ובזכות מה שספרתי היום, יתוקן מה שפגמתי בספירה, כך וכך. לסלק את כל הסיגים והפגמים, אלה ראשי האבות הטומאה של אותם סיגים ופגמים. ככל שאדם יותר מתנתק מהחוצצים הללו, במקביל מול שער טומאה שהוא יצא ממנה, הוא מתחבר לשער קדושה. אשר על כן, כשאנחנו רוצים להרגיש מתיקות של אלוקות, של קרבת אלוקים, זה דורש קצת להתקדש ולהיטהר בשתי הרובדים האלה. לחוש את הפסח במובן של ראיית הניסים, הבנת התלות שלנו בבורא עולם, גודל חסדיו עמנו בכל רגע ורגע, ללא הצורך במחולל חמצן, ללא צורך בזריקות אינסולין, משום שהבורא מספיק נותן לנו אינסולין בפעילות של הלבלב, כדי שלא תהיה לנו, לא יהיו לנו בעיות נוראיות של סוכר שקופץ ותנודות למיניהם ובריחת סידן ובריחת סחוס וגלאוקומה וצרות מצרות שונות. תאריך את מה שיש לך לפני שלוקחים לך את זה. כשזה קיים, כשהבריאות קיימת, תאריך אותה עד הסוף, אז לא יצטרכו לתת לך שיעור איך להאריך את מה שיש לך באמצעות החסר. יתרון לחוכמה מן השכלות. אתה רוצה להאריך את החוכמה, אל תחכה לראות טיפש, שחל. תאריך את עצם החוכמה. תבין, תבדוק, תתעמק, כשאתה אומר מודים אנחנו לך, תשפך, כמו שהחפץ חיים נשפך, הוא אמר. הוא לא העריך בכוונות הרשש וכוונות הארי בתפילת 18, אבל בזמן שהוא אמר מודים אנחנו לך, הוא הודה לבורא. הוא כל כך נשפך מהודעה לבורא על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, הוא יכול לקום בבוקר ללא שיתוקים ולהניע את כל איבריו, ולא כמו אותו אחד שקם עם איזשהו אירוע מוחי בר מינן ונותן הוראה לרגל השמאלית לזוז והיא לא נענית להוראת המוח והוא תקוע עם הרגל, ושנתיים וחצי עושה פיזיותרפיה בהדס הער הצופים עד שהוא מזיז את זה בסנטימטר וחצי, ועושים חגיגה גדולה עם כל הצוות הרפואי שאותו שלוימלה הולך ומזיז בסנטימטר וחצי. אתה רוצה לעבור ואז תתחיל לעבור חס ושלום דבר כזה, ואז תתחיל להאריך את הפעילות המוטורית שלך ואת הפעילות המוחית. מה אתה מחכה? ככל שאדם יותר מתבונן בבשר שלו, מבשרי איך זה אלוקה, הוא יותר רואה את אלוקים, מתמלא באהבה, בהערכה, בהודעה. הוא יותר ויותר מרגיש שהוא מחויב לבורא, הוא רוצה להכיר אותו. רוצה להכיר אותו? בבקשה, תלמד את התורה שלי. אתה רוצה להכיר אותי? תקרא את ספרי המוסר, תקרא את המצוות שלי. תתחיל ללמוד חומש, ללמוד הלכה, ללמוד משניות, ללמוד גמרא. תכיר אותי דרך הכתבים שלי. הבורא מודיע במעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך. אומרת הגמרא, מה זה המילה אנוכי? למה הבורא לא אמר אני השם אלוקיך? אנוכי ראשי תיבות אנא, נפשי, כתבית, יהבית. אני את נפשי כתבתי בתורה ונתתי לכם. אתה רוצה להכיר אותי? תראה את הכתבים שלי. תתבונן בכתב יד שלי. אבל אני הקראתי למשה רבינו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה מסיני. תעיין בזה, למה זה מעלה אבק על המדפים ואתה קורא עיתונים? מה אתה מאזין לקווי נייס לכל האבלים של השוטים למיניהם, וכל הרמאים וכל החנפנים? תלך ותקשיב למה שאני קורא לך מסיני כבר 3,334 שנים. בכל יום ויום בת קולו של הקדוש ברוך הוא יוצאת מהר חורב, זה הר סיני. הוא מכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, אתה מעליב אותי. אתה קורא עיתונים בזמן שאני, הספרים שלי מוכנים, והקראתי את הכל? כל המילים האלה הקראתי למשה בסיני. בבקשה, לך לאותו הרב מנדל בקריאת צאנז, שהוא כבר יהודי בן למעלה מ-70, שהוא היה בן 3.5, ידע את כל התורה כולה. הקראתי גם לנשמה שלו, ונתתי ככה דוגמית לזה, והוא ידע לומר את כל המילים, בכל הראשונים והאחרונים, שלא לדבר על תלמוד בבלי וירושלמי, שלא לדבר על זוהר וכל כל התורה כולה. בבקשה, תבקר את הרב מנדל שמה. מה זה? מה אתה הולך ומבזבז את הזמן שלך על דברים אחרים? התשובה היא, אין לך משיכה לזה. זה מה שאמרו חז"ל, עד שאדם יתפלל על דברי תורה שיכנסו לתוך מאב, יתפלל על מעדנים שלא ייכנסו אלא שיצאו מתוך מאב. תפסיק להביא לי חוצצים בצורת בולי עץ שחוצצים את השדה המגנטי. השדה המגנטי הזה של המשיכה הטבעית של הצורה ליוצרה, של נשמת ישראל למקור כל הנשמות, היא אמורה להיות נמשכת באופן טבעי, אלא אם כן יש משהו חוצץ את השדה המגנטי, ולא מאפשר את הנחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. מושכני אחריך נרוצה. הדבר הזה הוא המצב הנורמטיבי הטבעי של קשר של יצור עם יוצרו, בפרט שמדובר על בן עם אביו, איך שמתרפק על אביו. הספירה היא ביטוי לכמיהה, ביטוי לציפייה, לתשוקה. זה מה שקורה מפסח עד שבועות. פסח ראינו את הבורא בניסים הגדולים של עשרת המכות, של קריאת ים סוף. ראינו את הבורא בניסים הגדולים של מכת בכורות, ביזת הים. הכל היה כידוע בים פי חמש ממה שקרה במצרים, שניסי מצרים נקראים אצבע אלוקים, וניסי הים נקראים יד, היד הגדולה שעשה השם במצרים. כלומר, ביד יש חמש אצבעות, יש פי חמש ניסים בים מאשר במצרים. וזה גורם לנו לרצות להתקרב לאדון הניסים, להכיר אותו. זה חול המועד שמתכוון הרמב"ן, שמפסח אנחנו שואפים להגיע לקרבה המלאה בשבועות. ייתן השם שנזכה בעזרת השם לעבור ולספור ולמלא בתוכן את התשוקה הזו, ולהרגיש את המילוי הגדול להמשך תפקידנו בעולם לקדש שם שמיים. בשורות טובות, נחת והרבה סייעתא דשמיא. תודה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.